הנושא שנלמד אותו היום, נושא התשובה, דרך ספרו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, אורות התשובה. ואולי כמה דברי הקדמה על התשובה בכלל, והתפיסה של הרב קוק את העניין של התשובה. באופן פשוט, המושג תשובה, כמו בכל דבר בעברית, אתה יכול למצוא את זה בתיבה עצמה, במילה עצמה. התוכן, המשמעות של המושג תשובה. תשובה, המושג תשובה, מלשון לשוב. בעברית, כשאתה מדבר על לשוב, זאת אומרת, היית במקום מסוים, התרחקת מאותו מקום, ואתה שב לאותו מקום שהיית בו. זה באופן פשוט העניין של התשובה. התשובה היא מהלך, תנועה נאמר, תשובה קדמה לעולם אפילו, של שיבה לאותו מקום שהיינו בו. אפשר לתפוס את התשובה באופן פרטי, אפשר לתפוס את זה באופן כללי, ציבורי, עולמי אפילו, כן? יש כאן פרקים שלמים שעוסקים בתשובה שנוגעת לכל הבריאה כולה. העיקרון של להבין את עניין התשובה, האלוקים ברא את העולם בצורה כזאת, שהעולם לכאורה על פניו, הוא מתחיל מדברים בלתי נתפסים, אינסופיים, רוחניים, לא מושגים, לית מחשבה תפיסה בכלל. אנחנו יודעים שאת האלוקים לא רואים. אבל העניין האלוקי, הרצון האלוקי, הולך ומתגלה דווקא בעולם מאוד מוחשי, בטבע, בבריאה, מבשרי חזה אלוקה, מהמציאות שאנחנו חיים בתוכה. מהו הקשר הזה בין האינסוף הזה, שאנחנו לא תופסים אותו בכלל, ובין המציאות הגשמית, החומרית, הממשית, שאנחנו חשים אותה ומודדים אותה? מה הקשר הזה? ואם הקשר הזה הוא קשר שהוא סתמי, או קשר שיש בו איזושהי מגמה בין בורא עולם ובין הבריאה עצמה. באים חז"ל ואומרים לנו, תשובה קדמה לעולם. דהיינו, ביסוד כל העולם, כל הבריאה, כל מה שקיים, קיימת איזו מגמה, דבר שקדם לכל ונמצא בכל, וקוראים למגמה הזאת תשובה. והכוונה היא באופן פשוט, אני רוצה לנסוק את זה בעומק יותר, באופן פשוט. הכל מתחיל מאלוקים, אבל הכל שב לאלוקים. הכל מתחבר לאלוקים. למה המשל דומה, למחיש את הרעיון, עץ. עץ חיים היא למחזיקים בה. העולם משול עץ, התורה משולה לעץ, האדם משול עץ. המשל הזה הוא לא רק באופן חזותי, כמו שאנחנו רואים אותו, שורשים, ענפים, עלים, פירות וכל הדברים, אלא בתוך כל עץ ישנה תנועה דו-סטרית. ישנה תנועה מהשורשים אל הענפים, אבל ישנה גם תנועה מהענפים אל השורשים. אותו דבר באדם. באדם יש זרימה של דם, של העורקים מהלב, לאיברים השונים, אבל יש לה גם תנועה מהאיברים השונים אל הלב של הורידים, תנועה דו-סטרית. ככה גם בעולם כולו. הכל מתחיל מהשורש. מהו השורש? מותר לי לשאול אתכם? מה השורש לכל דבר? תצביעו. מצביעים לאן? לאינסוף. לשמיים, לאינסוף. הכל מאלוקים, אבל כמו שהכל מאלוקים, הכל מתחבר לאלוקים, הכל שב אל המקור. וזאת היא תנועה אינסופית הדבר. אנחנו כבני אדם לא תמיד חיים את זה, נושמים את זה. חיים לפעמים בעולם, כמו שהם קודם הזכירו, עולם של מקריות, כן? אבל התשובה היא אותה מגמה פנימית שקיימת בכל דבר בעולם, של מצד אחד התרחקות כביכול מהמקור על ידי ההגשמה וההמחשה, כל הדברים. מצד שני, כל מה שמתרחק, כמה שענף הוא יותר רחוק מהשורש, הוא מחובר אל השורש. זה נקרא תשובה. התשובה זה לחבר את הענפים, את כל מה שקיים, כל הבריאה כולה, אל שורשה, דהיינו, אל ריבונו של עולם. הדבר הזה לא מתחיל מהאדם, זה מתחיל מבורא עולם. כל יום בתפילה אנחנו אומרים, מברכים, הרוצה בתשובה. מי רוצה בתשובה? מי רוצה? ברוך אתה השם, מי? תצביע. תצביע, לאן? תצביע. מי רוצה תשובה? הוא רוצה. זה האמת. אם מותר לי להגיד, כולנו בעלי תשובה. אלא יש בעלי תשובה בפועל, שהם יודעים שהם מחפשים את המקור, מחפשים את הדרך לאמת, אל הצדק, אל רצונו של הבורא וכו'. אבל יש כאלה שהם גם בתשובה, אבל הם לא מודעים לזה, כי הם גם מחוברים לבורא. בין שתרצה, בין שלא תרצה, בין שאתה שייך, בין שאתה לא שייך למגמה הזה כביכול. אבל השם מלך ומלכותו, בכל משל, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא את זה מרצונו הטוב. והרצון הטוב הזה, הוא מגיע אלינו, ואנחנו, בבחירה החופשית שלנו, יכולים להתקרב אליו, יכולים להתרחק מה, אבל כולנו מחוברים, בין כך ובין כך. זה הרעיון שהרב קוק באורות התשובה, זכר צדיק לברכה, באורות התשובה, מפתח את הרעיון הזה מאוד. אני ברשותכם, תפתחו בבקשה בדף קוף נון גימל. התשובה והשלום. המאמר הזה, הנושא של המאמר הזה, זה הדימוי של המושג תשובה כפי שהוא בימינו, וכמה הדימוי הזה הוא לא נכון. היום כשמדברים על בעלי תשובה או דברים כאלה, לא פעם זה מרחיק את האנשים מיהדות, מתורה, למה? כי הדימוי של בעלי תשובה בדרך כלל הוא אנשים שעברו משבר, משבר אישי, נפשי, משפחתי, כלכלי, וכתוצאה מהמשבר הזה הם עכשיו מחפשים את עצמם, מחפשים את דרכם, זה נכון דרך אגב. אבל זה כל עניין של תשובה. זאת אומרת, צריך לעבור תאונת דרכים בשביל להגיע לתשובה. צריך לעבור משבר בשביל להגיע לתשובה, מה אתם אומרים?
לא חייב.
מי אמר לא חייב? לא, אתה צודק. הנה, הוא לא עבר משבר והוא בתשובה. והרב מדבר על הדימוי הזה. מסביר מהו הדימוי הלא נכון של התשובה, ומהו הדימוי שצריך להיות, או מה באמת צריכה להיות התשובה. בוא נקרא את המאמר. זה מכתב כביכול, איגרת לעם ישראל. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו, וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו ואת צרותיו ואלבנותיו הנוראים. הרב קוק זצ"ל הוא היה מבחינת כהן גדול. כהן גדול זה לוקח את כל עם ישראל על הלב שלו, או על הכתפיים שלו. הוא כואב את כאב האומה, פשוטו כמשמעו. כשהוא רואה מישהו סובל, גם הוא סובל. הרב קוק זצ"ל לקח, כמו שאומרים בלשון שלנו, כמו אבא טוב של כולם. ואבא טוב, כשהוא רואה את ילדיו סובלים, יש לו צער, יש לו כאב על הסבל של האחרים. לכן הוא פונה, הוא מאחים יקרים, יש לכם לב רגיש, ואתם רואים את הצער ואת המציאות הקשה. אני אתן לכם דוגמה של היום. לצערנו הרב, היום אנחנו שומעים על כל מיני דברים מאוד קשים בחברה שלנו. אני אתן לכם דוגמה פשוטה שהיא מזעזעת. למה היא מזעזעת? כי התרגלנו לזה. כבר לא מזדעזים מזה. חז"ל אומרים שבעבר הרחוק, כשהיה סנהדרין קטלנית הייתה אותה סנהדרין שמוציאה להורג פעם אחת ל-70 שנה מישהו שרצח. פעם ב-70 שנה, יש כאן מישהו שכבר הגיע לגיל 70? תוך 70 שנה היה איזה רצח. פעם אחת, בעם ישראל. פעם ב-70 שנה. זה זעזע כל כך את כולם. אמרו, זה, 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 אי אפשר לעבור על סדר היום על הדבר הזה. סליחה שאני אומר, היום זה מעשה של יום יום. לאן הגענו? לאן הדרדרנו? אבל זה לא הוא רצח את אמא שלו, או את אבא שלו, או את החבר שלו, או את זה. זה אתה. זה צריך להבין. החיבור של הרב קוק זצ"ל אל העם היה כל כך חזק, שהנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. שהוא מתוודה הרב, הוא אומר, אשמנו, בגדנו. אנחנו אומרים זה בלשון רבים, לא אומרים זה בלשון, הוא אשם, הוא בגד. אלא מה אנחנו אומרים? אשמנו, בגדנו. זאת אומרת, אם הוא בגד, זה אני בגדתי. כי אני והוא ערבים אחד לשני, אנחנו ביחד. זה המצב שהבריא צריך להיות. כולנו משפחה אחת, כולנו אחים, כולנו עם אחד. אם מישהו כואב לו, לכולנו צריך לכאוב. אם מישהו נפל, כולנו שותפים לזה. אנחנו לא... זה מה שהרב הוא מתבטא כאן, עם כל ליבו. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו, וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו. האם אתה חשים את זה? רואים את זה? האם אתה מזיל דמעות שאתה שומע על רצח? אתה מזיל דמעות? מישהו כאן בחר על הדבר הזה? מישהו כאן יצא לשקוט קצת על הדבר הזה? מה אנחנו צריכים לעשות? מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? תשובה! לשוב אל עמנו. לא כל אחד לחוד. לחוש כל אחד את השני, את צערו של השני. היה כאן רב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, לימד כאן 20 שנה. היה כל כך רגיש, שהיה תלמיד בא מספר על, על כל אחד עם הפקלה שלו, עם הצרות שלו. פתאום הוא היה בוכה. לא משהו מלאכותי. הוא פשוט מאוד נפלט לו ככה. למה הוא סיפר על הבעיות במשפחה שלו, השני? אז הוא ככה לקח את זה ללב, כאילו זה המשפחה שלו. היה לו כל כך צער על הדבר. זה היה אמיתי, זה לא היה מלאכותי הדבר. זה המצב האמיתי, צריך להיות בעם ישראל. ישראל ערבים, זה לזה. במה מתבטאת הערבות? זה לא רק ללכת לצבא ולהילחם בשביל הכלל, זה לחוש את הזולת. נדמה לי, אני אומר את זה בערבון מוגבל, אבל נדמה לי, היה רב חשוב מאוד, אני אגיד את שמו גם, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, נדמה לי בימים האלה זה יום הפטירה שלו. מישהו נפטר בשכנות שלו, בצורה טרגדית, אז הוא אומר, איך אנחנו, שגרים כאן, לא הרגשנו את המצוקה של זה שנפטר. החיסרון הוא לא רק בזה שנפטר, החיסרון במי? בנו. שאתה חי באותו בית, באותו בניין, באותו זה, ואתה בכלל שם, אתה כאן, שני עולמות. אני חשתי את זה דרך אגב בניו יורק, שהייתי לפני כשנתיים, למעלה משנתיים, שם. מיליונים אנשים, ואף אחד לא מרגיש את השני. בנטן מסתובבים. כל אחד חי לו לעצמו. לא מרגישים אחד בשני. זה מצב לא בריא. המצב הבריא מהו? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים, גם יחד. כשהחבר שלך מצטער, אתה מצטער. כשהאישה שלך מצטערת, אתה בוכה. לא יודע אם יצא לכם לבכות. איך אמר בריא לוין פעם? הרגל של שנינו כואב. כאב לאשתו הרגל. הרגל שלה כואבת. זה לא, מה שאני אומר לכם, זה לא איזה רעיון בשמיים. המצב הבריא, איך אומרים? יש ביטוי כזה בחז"ל, חי מרגיש. מת לא מרגיש. יש ביטוי כזה. באופן פשוט, מה זה חי מרגיש, מת לא מרגיש. אם אתה רוצה לדעת אם עבר בגוף שלך הוא חי או מת, מה אתה עושה? לוקחים סיכה ודוקרים את המקום, אומרים, אתה מרגיש, אוי, רופא שיניים, דופק לך בשן. תגיד לי, אתה מרגיש כאב?
לא.
אתה מרגיש, לא, שן מתה. אתה מרגיש כאב? מה אתה אומר, מה אומר לך? כל הכבוד, השן חיה. אפשר לתקן. ככה גם לסליחה שנתת את המשל הזה לגבי אדם. אדם, הוא צריך להרגיש את הזולת. אם אתה חי עם אנשים ואתה לא מרגיש אותם, מבחינה עניינית, כאילו הם מתים, הם מחוקים, הם לא נמצאים אצלך בלב, לא בתותה, יכול לקרוא דבר כזה. חי מרגיש. מת, לא מרגיש. אבל זה לא רק מבחינת עבר בגוף האדם שאתה דוקר אותו בסיכה, פתאום אתה מרגיש טוב, החלק הזה הוא חי. אלא זה מדובר גם על יחסי אנוש. וקודם כל, במה? במשפחה, כמובן. זה הדבר הכי חשוב. אתה מרגיש את אשתך? אתה מרגיש את ילדיך? אתה מרגיש את האחים שלך? איפה אתה חי? כמה שאתה יותר מרגיש, סימן שאתה יותר חי. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, רצון זה חיים. כן. אותו דבר בחברה. הרב קוק זצ"ל, לא רק שהוא מרגיש את הסובב אותו, הוא מרגיש את עם ישראל, את מצבו של עם ישראל. לשמוע דברים כל כך קשים על עם ישראל, כואב הלב. כואב הלב. זה לבכות. לבכות, ממש. זה צער, איזה כאב. יש היום, עם כל החברה המודרנית, וכל השכלולים, וכל השפע, וכל הדברים האלה, אבל יש צער גדול מאוד בעולם, לאנשים, ואתה לא יכול להתעלם מזה, ואתה יכול להגיד, זה לא my business, זה לא העסק שלי. לא, אנחנו כולנו עם אחד, גוף אחד, נשמה אחת, זה הרב קוק זצ"ל. בוא נקרא את זאת. אחים יקרים, הכואבים את כאב עמנו, וחשים בכל מלוא נשמתם את הריסותיו ואת צרותיו ואלבנותיו הנוראים. היודעים ברור ששום רפואה ושום הקלה של המצב המחריד של הכלל כולו לא תיתכן שתבוא, יש רפואה לזה, אלא איך? זולת על ידי שיבה לארץ, אל ארץ ילדותנו, דיינו, אל ארץ הקדושה, לבנותה ולהיבנות בה. לבנותה ולהיבנות בה. זה, הביטוי הזה מזכיר לי את אבא שלי, זכרונו לברכה. היה שיר כזה, הם היו חלוצים. לבנות ולהיבנות. יש שיר כזה, לבנות ולהיבנות. לבנות את הארץ ולהיבנות כאן מחדש בארץ ישראל. הרב מדבר כאן באופן כללי לגבי העניין של שיבה לארץ ישראל, שזה המקום הבריא. זה הבית שלנו, זה הטבע שלנו. והוא, הרב אומר את התרופה הכללית, הוא אומר, היינו בגלות, 2000 שנות גלות דיכאו אותנו, היינו מצב נורא והיום. אני נולדתי כאן בארץ, אני צבר, אני לא יודע מה זה גלות. מישהו כאן היה בגלות במקרה? יכול להעיד. המצב בגלות הוא נורא והיום. יש שם 2 מצבים בגלות. היום, נדבר להיום. יש אנשים שמשתוקקים לעלות לארץ. יש להם צ'אנס, יש להם סיכוי. יש אנשים שלא מרגישים צורך לעלות לארץ. על זה אומר בעל נפש החיים. רעיון יפה. הוא אומר, יש אנשים שהם עושים דבר טוב. בסדר, מרגישים שעושים דבר טוב. כשעושים מעשה רע, הם מרגישים גם בזה, יש להם צער גדול על הדבר הזה. וגם בסדר, כי הם מרגישים. שהם לא בסדר, אז הם יתקנו את מה שזה בסדר. אבל הוא אומר, יש גם חולים שלא מרגישים שהם חולים. זאת אומרת, יש אדם שעושה רע, והוא לא מרגיש שהוא עושה רע. יש יהודים היום בגלות, זה הרב, זה הזעקה שלו, הצעקה שלו. יש יהודים שנמצאים בגלות והם לא מרגישים שהם נמצאים בגלות. בגלות אני מתכוון לחוץ לארץ. ואומרים, טוב לנו כאן. לא מרגישים שום חסר בזה שהם לא עולים לכאן. המחלה הזאת היא יותר קשה מהמחלה של מי שרוצה לעלות, ומכל מיני סיבות לא יכול לעלות. הרב יודע, יודע את התשובה לדור שלנו, לדור ההוא וגם לדור שלנו. התשובה לחזור לבריאות, לשפיות, ליושר, לאמת, לצדק, לעם הזה, שהוא עם שהוא באמת דוגמה מבחינה מוסרית וערכית לכל העולם, ייתכן רק במקום אחד. באיזה מקום? בארץ ישראל. זה המקום הטבעי. כאן נגלה מי אנחנו באמת, מכל הבחינות. וכל הצרות וכל הסיבוכים וכל הדברים הם שם בגלות. הוא צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? צודק מאוד. אז תשאלו אותי מיד שאלה, למה בכל זאת היום לא רואים את הריפוי הזה? כן, בבקשה.
רציתי לדעת לגבי, אנחנו גם נמצאים מבחינה
הגלות
בארץ ישראל.
בגלות בארץ ישראל?
מבחינה רוחנית, כן, יש הרבה
דברים. מי אמר לך את זה? לא, 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 חביבי. אל תטעה. בואי אני אסביר לך מדוע, לא, לא, לא. בסדר. הגדרה בחז"ל, לא של דוב ביגון. הגדרה של חז"ל, מה ההבדל בין גלות ולא גלות, גאולה, זה ארץ ישראל. בכל מקום, בתורה, בחז"ל, בכל מקום. ארץ ישראל זה לא גלות. נכון שאתה יכול להיות בהסתר פנים, זה נכון. גם בארץ ישראל. דווקא בגלל שארץ ישראל מעלתה כזאת גדולה, זה דורש ממך הרבה, ממך את ההתנהגות וכל הדברים האלה. אבל בארץ ישראל זה לא גלות, שלא נטעה חס ושלום. למרות שיש דעות כאלה, אני יודע שיש דעות כאלה. אדם שבא לארץ ישראל ולא רואה כאן את האורות, את הטוב בארץ ישראל, אדם הזה יש לו קצת בעיה. אני אסביר לך מה הבעיה. אתה נמצא בארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה. אתה שמעת על הדבר הזה. ארץ טובה, ארץ קדושה, ארץ שאברהם אבינו השתוקק לעלות, ועלה לכאן למקום הזה. כאן מתגלה הקדוש ברוך הוא. אבל הגילוי של הקדוש ברוך הוא מותנה מבחינת, באופן פרטי, שלך, לא רק שלך. שאלה איך אתה מסתכל על הארץ הזו. אני לא יודע אם שמעתם על פרשת שלח של המרגלים. אתה שמעת? מה הם אמרו המרגלים? ארץ אוכלת יושביה, מלחמות, צרות, מס הכנסה, עניינים, מיסים, זה המרגלים. חיפשו מה? את הלוטו. אבל זה לא העין של אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהוא בא לארץ ישראל, הוא רקד בשמחה. לא שהיה כאן מדינה, שום דבר לא היה כאן. הייתה לו שמחה עצומה. יותר מזה אני אומר, אוריי, ולא רק אוריי, כל הדור הזה שעלה כאן לארץ ישראל, הם באו לכאן לא בגלל שהיה כאן לוקסוס, והיה כאן טוב, היה משהו כאן מבחינה כלכלית ומשהו כזה, אלא הם ראו, אמרו, זה הבית שלנו, זה הטבע שלנו, כאן, איך אומרים, אומרים ארץ מול שמיים, כן, דיברו על, על ארץ ישראל, ישנה ארץ, סליחה, ישנה ארץ מול שמיים, בגעגועים כאלה, בשמחה גדולה כזאת, באו לכאן, וראו את הביצות, וראו את הקשיים, וראו את המלחמות, ושמחו שמחה גדולה. למה? הם ראו את הארץ כמו שצריך לראות אותה באמת, לא חיפשו את הקלקולים בה, אלא את הטוב שבה. לא פעם שאלתי את הוריי, מה עשיתם בערבים כשעבדתם כל כך קשה? רקדנו, אני לא יודע אם שמעתם, הריקוד הזה קראו לו אורה. מישהו פעם שמע את הריקוד אורה? אתה שמעת? איפה שמעת? ריקודי העם? רקדו אורה. לא שהיה קל, היה קשה מאוד. אבל הייתה להם עין טובה, הם היו אידיאליסטים בלשון שלנו. חיפשו את הטוב בארץ ישראל. כשאדם בא, הפוך על הפוך. הוא מחפש רק את החסרונות, אז הוא אומר, זה גלות כאן. זה גם באופן פרטי, גם באופן משפחתי, וכל דבר. מה זה גלות? הסתר פנים, לא רואים טוב, רואים, אדרבה, הכל מתהפך לרעה, אתה מבין? אז זה לא שזה ככה באמת, שאלה איך אתה רואה את המציאות שאתה חי בתוכה. המציאות שם בארץ ישראל, אם היה כאן גם רשי מקברו, והייתי מזמין אותו לבקר בירושלים, מה אתם חושבים הוא היה עושה? הוא היה אומר שזה גלות, מה אתם חושבים? מה היה עושה? הוא היה רוקד משמחה. איך אומר רבי יהודה הלוי? הלוואי שאני אזכה לבוא לירושלים ולהתגלגל בחורבותיה. והיום אתה בא לירושלים, אתה מתגלגל במה? ברכבת הקלה. איך אפשר להגיד על מקום כזה חושך? גלות זה חושך. מי שלא רואה את האור, יש לו בעיה בעיניים. מה הוא צריך לעשות? לרופא עיניים, רופא לב. אתה מבין? זה לא שזה באמת גלות. מי שלא רוצה לראות, מחפש כאן את החסרונות ואת הרע ואת הלא טוב, הוא מרגיש שהוא בחושך, שהוא בגלות כאן. אתה מבין? רוצה להסביר את זה עוד פעם.
אפשר אבל להרגיש גאולה שלמה, כאילו.
מתי? אנחנו מבקשים תמיד בשלמות. אבל להגיד שכאן אנחנו נמצאים בגלות בארץ ישראל, זה, סליחה שאני אומר, זה כפיות טובה. זה להיות כפוי טובה. כפוי טובה זה להסתיר את הטוב. הוא כופה עליו כלי בשבת, בהלכות שבת. לא רוצה לראות את הטוב. איך אפשר, אני אומר, להסתובב כאן בארץ ולא לראות את הטוב? 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. אתה שמעת על הדבר הזה? שמעת שקמה מדינת ישראל? איפה שמעת? תגיד את האמת. שמעת. זה גלות? זה גלות? זה לא גלות. זה לא גלות. למה אני אומר? כי יש כאלה שאני שואל אותם, שמעת שקמה מדינת ישראל? לא שמענו. לא שמענו. למה לא שמעתי? לא רוצים לשמוע. צריך להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו בדור הזה. אשרינו מה טוב חלקנו. איך אמרו לי לא פעם אנשים שעברו את השואה, אמרו לי, מי שלא היה באושוויץ לא מבין מה זה מדינת ישראל. אושוויץ זה גלות. שם זה גלות. אבל כאן בארץ ישראל, להגיד על ארץ זה גלות, וכפיות טובה כלפי מי? כלפי הבורא, שזיקה ומזכה את הדור שלנו. אתה מבין? יש תפיסה כזאת, אני לא אומר שלא, אבל ברוך השם, התפיסה הזאת היא לא, אני לא רוצה להגיד את זה יותר חריף בעניין הזה, אבל אני אגיד לזה כמשל. אדם צריך להיות מציאותי. אם הוא לא מציאותי, יש לו בעיה בשפיות. אני אסביר לכם מה זה מציאותי. יש 3 דברים שידעתי אם אתה מציאותי או לא מציאותי. דבר ראשון, איפה אתה חי? דבר שני, באיזה מקום אתה חי? דבר שלישי, מי אתה? חז"ל קוראים לזה אשן, עולם, שנה, נפש. בלשון שלנו זה מקום, זמן, אדם. כן. עכשיו, אני אשאל אותך, אני לא מכיר אותך כל כך, אבל מה? איך קוראים למקום הזה? נתחיל מהמקום. איך קוראים למקום הזה? לעיר הזאת, נו. תגיד בכל רב.
ירושלים.
מקום טוב?
ברור, כמובן.
יש מקום יותר טוב מזה?
לא.
תגיד! אתה רוצה להגיד לי שאתה זוכה לחיות היום במקום הכי טוב בעולם, נכון? יפה מאוד. זה המקום. זה מציאותי או לא מציאותי מה שהוא אומר? אני שואל אותך.
כן, מציאותי.
אתה בירושלים, אתה לא נמצא בניו יורק עכשיו, נכון? אתה נמצא בניו יורק? זה ירושלים. איזה זמן אנחנו חיים היום? איזה זמן? בזמן טוב או לא? מבחינת עם ישראל, אני שואל אותך. כמה יהודים יש בארץ ישראל? אני שואל אותך. 6 מיליון. זה טוב או לא טוב לחיות בתקופה כזאת?
מצוין.
מצוין. עכשיו, מי אתה? יהודי, נכון? נכון או לא? אתה מהבנים של אברהם אבינו? כן או לא? אני בדקתי, כן. היום בודקים בגנים. הבן של הבן של אברהם אבינו חי איפה? בירושלים. עם עוד 6 מיליון יהודים. מה צריך להגיד? אני זוכן לחיות בדור הזה? מה אברהם אבינו היה אומר? וואי, תודה רבה, יישר כוח. איך אפשר לקרוא את זה גלות? אתה מבין? זה ראייה לא נכונה, זה לא מציאותי הדבר הזה. אדם שמתעלם מהעובדה שהוא חי בירושלים, בארץ ישראל, במדינת ישראל, בשישה מיליון יהודים, ושהעם היהודי כאן וכל זה, אז הוא לא מציאותי. הוא חי בדמיונות, לא יודע במה. ברוך השם, אשרינו, מה טוב חלקנו, חלקו של דורנו, שאנחנו זוכים למה שאנחנו זוכים, צריך להגיד תודה רבה, להכיר בטוב. אז זה לגבי הדור שלנו. אבל נחזור לשיעור שלנו, זה בשיעור הבא. בבקשה. ודרך אגב, אני לא יודע אם זה לשידור, אבל מה שאתה אמרת לי כרגע, זה מזכיר לי, לפני שנים רבות, הייתי בסיום מסכת, באיזשהו עיר מסוימת, ואני דרשתי שם, ביקשו שאני אגיד דבר תורה או משהו כזה, ואז ציטטתי את הרב קוק, שעכשיו זה הגאולה, מה שדיברנו עכשיו. פתאום הרב המקומי, שתלמיד חכם עצום, פתאום הפסיק אותי באמצע הדיבור, דפק על השולחן. עכשיו זה גלות כאן. הזכרתי בהערה שלך. אז לא רציתי להתווכח, ומה, וזה היה מסיבה, סיום מסכת, כל הדברים האלה. אמרתי, טוב, הוא אמר, הוא אמר, אבל אמרתי אחרי השיעור, אחרי הסיום, תסביר לי, כבוד הרב, למה אמרת שעכשיו זה גלות כאן? למה זה גלות? אז הוא בא ואמר לי, תשמע, הרמב״ם אומר ככה וככה וככה, לא משנה כרגע אתה... אמרתי, אני לא יודע, אני אלך לבדוק באמת. הוא אמר שזה הרמב״ם, כתוב ברמב״ם שעכשיו זה הגלות. ובאותו זמן היה לי, מדובר כאן על רב חבדניק, שהוא תלמיד חכם עצום ואדם טוב וכל בסדר, אבל מה? הוא רואה את המציאות ככה, שעכשיו זה גלות. היה פלא בעיניי. אני פעם ראשונה, עכשיו אני שומע, אבל לא רק פעם, אני שומע את זה הרבה פעמים, שעכשיו זה גלות. אז הלכתי, היה באותו זמן יהודי יקר, זכרונו לברכה, מי שיקר אותו הרב משה סגל. הוא היה אותו רב שתקע בשופר בתקופת המנדט. ואני זכיתי במידה להתקרב על ידו, הוא קרב אותי אליו. כן. ולפני שהוא נפטר פגשתי אותו, והיה פלא בעיניי, איך אפשר להגיד על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, בשם התורה, בשם הרמב״ם, משהו כזה, שזה גלות. אז שאלתי אותו באמת את השאלה הזאת. מוישה, תסביר לי, איך זה יכול להיות? אתה הרי חבדניק שרוף. טוב, והוא ציוני גדול, הרב סגל. כמו אומר לי שהכל זה גם גלות. אז הוא חייך ואמר לי ככה, תראה דור. בחב"ד היו שני זרמים. זרם ציוני וזרם לא ציוני. גם היום יש כל מיני זרמים. אז הוא אומר, הזרם הציוני היה, בראשם עמד, רב חשוב, קראו לו הרב זווין. הרב זווין זה הרב שחיבר את האנציקלופדיה התלמודית, הוא נהיה את האנציקלופדיה התלמודית. היה תמיד חכם עצום. הוא היה ציוני. הוא אומר הלל ביום העצמאות. ציוני, ציוני. גם רב משה סגל היה ציוני. יש עוד כאלה. שנכיר, הכרתי אותם. וסיפר, רב משה סגל סיפר, שאני לא זוכר אם הוא אמר שבידיים שלו את זה, או שהוא ראה, או ממש המסמכים האלה בידיים שהוא ראה, חילופי אגרות בין הרבי, זכר צדיק לברכה, הרבי מחבד, ובין הרב זאבין, זכרונו לברכה. בשאלה הזאת, האם עכשיו מדינת ישראל זה דבר שהוא גאולה וצריך לשמוח על זה ולהגיד הלל וכל הדברים האלה או לא? אז הרבי שולח לו איגרת, הוא אומר, והוא היה הרב זאבין, דרך אגב, הוא היה השליח של הרבי בארץ. כאן זה שם כמו צבא, שליחים וכל זה. הוא היה השליח של הרבי בארץ. ככה אמר לי רב משה, הוא אמר לי ככה, כותב לו מכתב, כבוד תורתו, כותב הרבי, כותב לחסיד, אני מקווה שאתה נשאר חסיד נאמן, למרות שאנחנו לא מסכימים באותו עניין. והוא כותב לו מכתב, כבוד קדושתו, רבי, אני נשאר חסיד נאמן, למרות שאנחנו לא מסכימים באותה שאלה. אבל יש מה שאתה אומר בדברים שלך. יש כאלה שלא רואים בארץ ישראל, בארץ ישראל כן, אבל במדינת ישראל לא רואים את זה ערך מקודש, ולכן הם רואים בזה גלות, את המציאות עכשיו גלות, ויש כאלה אומרים אפילו שיא הגלות משום מה. אני לא יודע למה. ויש נפקמינות בדבר הזה. יש נפקמינות להרבה דברים, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, ואת השיעור הזה אני מבקש לא להסריט, כי זה שיעור פוליטי יותר. אני לא רוצה לפגוע באף אחד בעניין הזה. הנפקמינות הן פשוט יחס לצבא, יחס למדינה, יחס להרבה דברים כאן נובע מהשקפה הזאת. כי אם זה גלות כאן, אז מה אנחנו צריכים להיות שותפים לזה? אולי אפילו להתנגד לזה או משהו כזה. לכן השאלה היא שאלה אמיתית, שהיא צריכה להתלבן והיא צריכה להתברר. לא ברמה העקרונית. ברמה העקרונית יכולים להתפקח. הבעיה היא אם באמת פותחים את העיניים כל אותם אלה שקובעים שעכשיו זה גלות. והם מסתכלים בעין טובה על כל מה שנעשה כאן. או חס ושלום נשארים בעין הלא טובה. אז זה התוצאה בסופו של דבר. אתה מבין? אז אני לא... כן? הרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה, הוא אחד מגדולי הדור, ממש. והגדלות שנמדדת זה לא רק בגלל החסידים, בגלל כל פועלו, כל שהוא פעל להצלת נפשות, מיליוני יהודים אולי חווים לו את יהדותם, כי הוא באיפה לא, ברוסיה, במרוקו, בכל מקום, השליחים שלו עד היום פועלים לקרב, זה דבר שאין לך מעלה יותר גדולה מהמעלה הזאת. צריך לכבד את זה, צריך אבל בנקודה הזאת, איך להתייחס למדינת ישראל, אני לא מדבר על ארץ ישראל. ארץ ישראל, כל היהודים, חרדים, לא חרדים, כולם מבינים שזאת תהיה ארץ הקודש, כן. אבל איך להתייחס לכל המפעל התחייה הלאומית למדינת ישראל, אז כאן הייתה בעיה, והיא לא רק מתבטאת בתיאוריה, אלא באופן מעשי, הלכתי. אתה אומר הלל ביום העצמאות. אתה שמח בהקמת המדינה. אם אתה שמח, שמח אתה מזדהג עם התחייה הלאומית, כערך מקודש. אתה לא שמח עם הדבר הזה? שמח, אתה לא מזדהה, אתה לא רואה בזה התחייה? זו הייתה נקודה. אבל לא נורא. הרבה אנשים... טעו, אדם הוא לא מלאך בדבר הזה. ואיך אומרים בדור שלה, אומרים, מה שלא עושה השכל, מה עושה? הזמן. אני עוד זוכר לפני שנים, שהייתי לפני 50 שנה, אז היו אנשים מהסוג, מהדעות האלה, שכאן זה גלות, אמרו, כל זה בלון, זה התפוצץ, תראו שכל המדינה תחרב או משהו כזה. למה? היינו מעט יהודים כאן, הם מסויים כל כך הרבה אויבים, וכאילו לא יכול להיות שאנשים לא דתיים יקימו את המדינה. זה לא מסתדר להם, נאמר כך. אבל ברוך השם, המדינה מתפתחת, ואני אגיד לכם גם מה היה הסוף. כולם יחזרו בתשובה. גם אלה שלא דתיים, וגם אלה שדתיים, ולא רואים את המדינה כערך מקודש, בעזרת השם. כן, אבל הוא היה לו את העניין הזה. זאת אומרת, חסידי חב"ד, היום, שוב פעם, אני מבקש לא לצלם את זה, חסידי חב"ד היום, הם לא אומרים הלל ביום עצמאות. עדיין לא אומרים הלל. אבל בעזרת... יש גם, יש גם, יש גם, בסדר. יש דעות כאלה. והגדלות של גדולי ישראל, שהם יכולים להכיל דעות שונות, זה כמו בחב"ד. הוא יכול להיות חב"ד נכתוב, ונאמן של הרבה, ובנקודה הזאת הוא לא מזדהה, לא מסכים איתו. ושהרבה יכול להכיל חסיד כזה, שבנקודה הזאת הוא לא נורא. גם לי יש חברים טובים מאוד חב"דניקים. בסדר גמור, אנחנו חברים וידידים, למרות שלא מסכימים. וככה זה בכל משפחה. למרות שאתה לא מסכים, אתה חי, אתה ממשיך לנהל חיים, גם עם מי שאתה לא מסכים איתו. זה לא נורא, בסדר? לא למחוק את הכל בגלל שיש איזו דעה כזאת או אחרת. אבל כל זה, אני לא רציתי לגלוש לך, התחילה לזרק בגלל השאלה שלך, שהקפיצה לי את הפיוזי. שהזכיר לי את, את הדבר. אבל לא נורא, מי שחושב שעכשיו גלות, בסדר. נדליק לו את האור. נדליק, נשטח לו את העיניים. זה מזכיר לי הדבר הזה, שאני גרתי ברמת אשכול, שהקימו את השכונה. רק הקימו את השכונה. והיינו מתפללים, היה שם בית כנסת קטן, וכולם מתפללים שם. יום אחד אני חוזר מבית כנסת עם אחד המתפללים, והוא אומר לי, תוך כדי שאנחנו הולכים ברחוב, איזה סיטרה אחרה יש כאן. הסתכלתי עליו, על מה אתה מדבר בכלל? אתה לא רואה את הסיטרה אחרה? סיטרה אחרה, רק נבין, זה הצד האחר. כאילו יש שני צדדים למטבע, הצד הטוב והצד הלא טוב. אתה לא רואה את הסיטרה אחרה? אמרתי לו, אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה קורה דברים טובים. בונים כאן שכונה חדשה, תראה איזה בתים יפים. קחתי לו את היד, הוא היה אמריקאי, אתה אומר, עולה מאמריקה. שמתי לו את היד על הגדר אבנים, אבנים סוטטות. תראה, אתה רואה באבנים האלה סיטרה אחרה? אבנים, בונים את ירושלים, איפה הסיטרה אחרה כאן? לא חשבתי על זה. אבל כנראה אמרו לו, סיטרה אחרה, סיטרה אחרה, סיטרה אחרה. היום האדם הזה הוא לא פחות ולא יותר קבלן בניין, בונה את ירושלים, גר באחד היישובים, נפתחו לעיניים. ככה גם לכל הציבור בעזרת השם. לא יכול להיות שלאורך ימים ציבור שלם יתעלם מהתהליך ההיסטורי, אולי הדרמטי ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, שעם ישראל קם לתחייה, ופתאום אתה נמצא בתוך בועה, ואתה לא רואה את זה. מתעלם מהדבר הזה. זה לא ייתכן. זה לא מציאותי, זה לא... אז מה שלא עושה, איך אומרים, השכל באותו רגע, עושה הזמן, משך הזמן, ייפתחו העיניים והדברים יסתדרו. אבל כאמור, אני לא הייתי רוצה שהשיעור הזה יצולם, למה? כי ערוץ מאיר... הוא לא בא להציג מחלוקות, דברים כאלה. אבל זה יקרה, צריך לראות את הדברים בעין ישרה, בצורה טובה. אז אני מאחל לכם ולתלמיד, איך קוראים לך?
שלום.
איך אומרים? שתראה בארץ ישראל את הגאולה ולא את הגלות. בעזרת השם.